נתחיל. הרמח"ל בספר דעת תבונות, כידוע לכולם, הוא ספר שבנוי על שיחה, על ויכוח. על שיחה יותר מדויק בין הנשמה לבין השכל. הנשמה שואלת והשכל משיב לה. ותחילת הספר, המשפט הראשון של הספר, הנשמה אומרת שהיא רוצה ללבן, לברר את אותם סוגיות שעליהם נאמר, עליהם התחייבנו בתורה, וידעת היום והשבות האלה בבך. זאת יש בפסוק בתורה, כן, הפסוק בפרשת ואתחנן, וידעת היום והשבות האלה בבך, כי השם הוא אלוקים השמיים ממעל, ועל הארץ מתחת אין עוד. שם יש ציווי בתורה המפורש שצריכים את הדברים האלה לדעת, וליישב אותם על הלב, ולא ניכנס עכשיו לפירוש של הרמח"ל בביטוי והשבות האלה בבך, הוא פירש ליישב אותם על הלב, אפשר לדון אם זה הפשט לשון השבה, לשון ישיבה, וככה הרמח"ל אומר. ומשם בעלה מתחיל הדיון, הוא שואל אותה איזה מהדברים את רוצה לברר אותם, ואיזה את יודעת אותם לבד, ובהמשך הוא אומר שהיא רוצה, היא אומרת הנשמה שהיא רוצה ללבן ולברר ארבעה עיקרים מתוך היוד ג', יש 13 עיקרי אמונה, שאת כולם אני מאמנת, ככה כתוב שם, מפני חובת הדת, אבל יש ארבעה עיקרים שאני לא מבינה אותם, והם השגחה, שכר ועונש, ביאת המשיח ותחיית המתים. כל העיקרים שקשורים להנהגה של הקדוש ברוך הוא בעולם, לא העיקרים שקשורים למציאות השם, לא העיקרים שקשורים לתורה עצמה ולצורת ההתגלות שלה, נראה לזה הנבואה, נבואת משה רבנו, כל זה הנשמה, ספר דעת תבונות מציג לנו את הנשמה, היא יודעת, היא מסתדרת עם זה, בהמשך יש כן מקומות שהוא נכנס להסביר קצת מהיסודות האלה, אבל באופן עקרוני זה לא הבעיה שהספר בא לענות, אלא הספר בא לעסוק בסוגיית ההשגחה והנהגה בעולם, ואיך שכתוב שם, כל הדברים שמתרחשים בעולם, שנראים הרבה פעמים ההפך מהמגמה האלוקית וכו'. זה התוכן של הספר. אני רציתי להעיר פה הערה קצרה לכאורה, כן? הפסוק וידעת היום השבות האלה בערך מדבר על העיקר של ייחוד השם. והרמח"ל מניח כהנחה פשוטה בצורה שהוא מציב את השאלה של הנשמה, שהפסוק וידעת היום מתייחס לכל יוד ג' עיקרי אמונה. אני רוצה קצת להסביר את זה, ושוב אנחנו עסוקים בסוגיה של השבח, שאנחנו רגילים לשבח את השם ונצטווינו ותקנו לנו חכמים, אופנים רבים של שבח. אני רוצה לומר, להתחיל במקום שהרמח"ל מדבר פה. כל התורה כולה היא בעצם עניין אחד בלבד, והוא ייחוד השם. זאת אומרת, ברמחה הזה כתוב על י"ג עיקרי אמונה, לצורך העניין העיקר של השגחה פרטית, או של שכר ועונש, הוא בעצם משלים, אם יהיה חסר לאדם את אחד מהעיקרים האלה, חסר לו משהו בייחוד השם. והסיבה לזה היא כי ייחוד השם פירושו, שהקדוש ברוך הוא באמת מוביל את העולם, מנהיג את העולם, נוכח בעולם, זאת אומרת, תפיסה של, איך אומרים, מי שיגיד לך שהקדוש ברוך הוא אחד והוא שליט על הכל, אבל הוא לא נראה באופן שבו בו העולם נוהג, אי אפשר לראות שיש פה צדק, או אין כאן צדק, או וכולי, כל התפיסות האלה בסופו של דבר מערערות על ייחוד השם. כי ייחוד השם זה אומר שהאלוקים, כמו שאנחנו תופסים אותו, שהוא מקור הטוב ומקור השלמון, הוא נוכח בכל דבר. כן, איך אומר, מהפסוקים שמופיעים שם באותו עמוד, הרמח"ל מביא את הפסוק, תחילת שירת האזינו, לא ממש ההתחלה, אבל כן, הצור תמים פעלו ככל דרכיו משפט, כן אמונה ואין עוול, זאת התפיסה הזו היא התפיסה היסודית של ייחוד השם. אני רוצה לקחת את הדברים לסוגיה של השבח שבה אנחנו עסוקים, ואני רוצה בעצם לחלק את השבחים שאנחנו משבחים את השם לשלושה חלקים, כאילו שלושה סוגים של שבח, אבל הצד, כולם מצטרפים לדבר האחד. בעצם אין לנו יותר מאשר להבהיר את הנקודה של ייחוד השם. יש משפט שמופיע בסידור, ביוצר אור, חז"ל תקנו לנו להזכיר את הקדושה של המלאכים, יש הרבה דברים גדולים על השירה, כן? כולם אהובים, כולם ברורים, כולם כיפורים, יש סידורים שכתוב שם כולם קדושים, וכולם עושים בהמה ובירה וכו', וכולם פותחים את פיהם בקדושה ותרה בשירה ובזמרה, ומברכים ומשבחים, ומפארים ומעריצים, ומקדישים וממליכים. אני שנים הסתפקתי איך הצורה הנכונה לומר את זה, לחלק את זה לשניים, מברכים, משבחים ומפוארים, ואחר כך מעריצים, מקדישים וממליכים, או כמו שהסידור פיסק את זה, לחלק את זה לשלוש. ואני יודע, ואני רוצה, אני חושב שהסידור חילק את זה נכון, ויש פה באמת שלושה משפחות. באופן כללי צריך לדעת שכשיש רשימות כאלה בסדר התפילה או בחזל, שיש מביאים הרבה דברים, זה נועד לבנות איזשהו מבנה. כן, למשל, אמת ויציב ונכון וקיים וישר ונאמן וכו'. אז בעצם יש פה כמה וכמה אופנים של היחס שלנו לאמונה. לא מדברים פה על האמונה עצמה, אלא זה ש... שמע ישראל, השם כן, השם אחד, זה גם יציב וגם נכון, זה גם יפה וגם טוב, וגם ישר וגם נאמן, וכל אחד, כל אחד מהביטויים, הוא מבטא משהו מסוים, וכולם ביחד יוצרים איזשהו מבטא. אז כאן יש שישה, שזה מתחלק לשלוש קבוצות של שניים, שניים, של אופנים של שבח, אופנים של, שכולם, בשירה של המלאכים, יש את הכל, יש גם ברכה ושבח, גם פאר, או בונים את התאה של המילה, או גם מפארים את השם ומעריצים אותו, וגם מקדישים וממליכים. אני חושב שכנגד שלושת החלקים האלה, תקנו לנו חזל שלוש ברכות של שבח בתחילת תפילת עמידה. שלושת הברכות שהם, כן, כך כתוב בחזל, שהסדר הוא שקודם כל משבחים ואחר כך מבקשים, כן? אז השבח כולל את כל שלושת הברכות הראשונות, ונגיד אותם קודם כל בצורה פשוטה מאוד. הדבר השליש האחרון, מקדישים וממליכים, הוא הכי פשוט. כל יהודי יודע את זה, שיש קבלת עול מלכות שמיים, יש תפיסה של מחויבות, שאדם מחויב להשם, הוא מחויב לקיים מצוות, ויש לבטא את המחויבות הזאת, וזה בעצם מה שמקדישים וממליכים. זה הולך ביחד עם קדושה במובן של האלוקים המוחלט, שהוא מעלינו והוא גבוה מאיתנו, והוא, כן, ולכן אנחנו מחויבים לו. זה בעצם, הייתי אומר בעברית פשוטה, זה ההנחה הכי יסודית של המושג אלוקי. וזה זה דבר אחד. מפארים ומעריצים, זה לתאר כמה הקדוש ברוך הוא גדול ויפה וכו'. בוא זאת נראה באמת ברכת אתה גיבור, בעיקר מדברים על האופן שבו הוא נוהג בעולם, בחסד, בהטבה וכולי. אנשים קצת קשה להם לשמוע את זה, כי הם רגילים שהברכה השנייה היא ברכת גבורות. נגיע לזה גם בעזרת השם היום, אבל נפתח את הנוסח, כן? רופא חולים, עתיר אסורים, סומך נופלים, משיב אורח ומוריד הגשם, מחלקל חיים בחסד. זה בעצם התיאור של הקדוש ברוך הוא, כמקור של שפע, כן? איך נקרא לזה? שהוא מלך טוב. והדבר הראשון שבתפילה אנחנו מתחילים בו, זה עניין הקשר. עניין הקשר בין הקודש ברוך הוא לבינינו, שזה ברכת אבות, וזה, כן, אנחנו מרגישים קרובים אליו, מרגישים שהוא רוצה לאוהב אותנו ורוצה לתת לנו, ואנחנו עומדים לפניו בקרבה, זה נקרא, זה ברכה והשבח. אבל זה במבנה הכללי, אני רוצה לפרט אותו יותר חזק ויותר גדול. קודם כל, ההתחלה ב-18, בתפילת עמידה, חז"ל תקנו להתחיל בברכת אבות, וזה מאוד מאוד מעניין. מאוד מעניין, אפשר לראות בזה חידוש נפלא. זאת אומרת, היחס הראשון שאנחנו מתייחסים לקודש ברוך הוא, זה לא כמה הוא גדול, לא כמה הוא טוב, אלא אנחנו מתחילים, וזה גם בחיים, כן, אני פוגש בן אדם, הדבר הראשון שאני אומר לו, או שאני קורא לו בשם פרטי, אז זה לא מבטא משהו ספציפי, שלום חבר שלי, אחי וראי, ידידי, כן, הקשר הוא הבסיס לשיח, והנחת היסוד הראשונה שלנו ביחס לקודש ברוך הוא, זה שהוא חפץ בקשר איתנו, מעוניין בקשר איתנו, משפיע עלינו. עכשיו חשוב לזכור, אנחנו מדברים בתפילת עמידה, בעמדה שלנו כיהודים, כבני ישראל, אז אנחנו מתחילים באלוקי אברהם, יצחק ויעקב, שזה הבסיס שלו לקשר איתנו. אבל אם היה מגיע איזה גוי להתפלל, הוא גם היה צריך להתחיל עם איזשהו בסיס, שגם הוא, כן, הקדוש ברוך הוא ברמה אחרת לגמרי, אבל יש לו איזשהו יחס עם כל בני האדם עלי אדמות. כן, כל אדם בעולם זכאי לפנות לקדוש ברוך הוא ולהגיד, אתה הרי האלוקים שלי, אתה הרי מעוניין בי, חפץ בי ורוצה בי וכולי, כן, זה כמובן לא באותו סדר גודל, לא באותם מושגים כמו שיש לו עם כלל ישראל, אבל זה נקודת המוצא. יש תוספות מפורסם, תוספות ששואל למה ה-18 לא מתחיל במלך העולם. תוספות אומר שאלוקי אברום זה כמו מלך העולם, כי אברום אבינו המליך את הקודש ברוך הוא, אבל ברבי אליעזר כתוב ש-18 לא צריך מלכויות. 18 זה משהו אחר, רבי אליעזר על השס, כאילו בתלמיד רבי אליעזר בברוכה. הוא אומר שלא צריך, בתפילת עמידה לא צריך, כי תפילת עמידה מתקיימת במרחב הזה שבו, כן, אנחנו ידידים. יש פסוק בתורה, פרשת שמואל, כתוב שמשה רבנו שואל, וכי יאמרו לי מה שמואל, מה אמר עליהם? אז התשובה של הקדוש ברוך הוא, זאת, יש שם כמה שלבים בתשובה, אבל בסוף הוא עונה לו, הוויה אלוהיכי אבייסייכם, אלוהיכי אברהם, אלוהיכי יצחק ואלוהיכי יעקב, זה שמי לאוילום וזה זכרי לדור דור. אז הגמרא דורשת זה שמי לאוילום על הוויה ואדנוס, אבל זה ודאי לא הפשט, ופשוט יש פה משפט מוזר. אם אני אעצור את אחד החברים כאן, אשאל אותו איך קוראים לו, הוא יגיד לי, קוראים לי מוישה. עד מתי קראו לך מוישה? אין מקום לשאלה הזאת. למה שהקדוש ברוך הוא אומר, זה שמי לאוילום וזה זכי לדור דור? אומר הרמב"ן, וזה בהכרח זה הפשט, זה שמי לאוילום זה לא מתייחס להוויה, אלא לאלוקי אבייסייכם. אלוקי אברהם, יצחק ויעקב, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר, לעולם אני נמצא בתוך הקשר הזה וקורא לעצמי אלוקי ישראל. זה שמי לעולם וזה זכי לדור דור. אומר הרמב"ן, זה אחת ההבטחות הגדולות ביותר בתורה. כן, ההבטחות הטובות שהקדוש ברוך הוא הבטיח לעם ישראל. זה אחד המקומות שיש הבטחה, אני לא זוכר את המילים, מהגדולות, או, כן, זו הבטוח הגדולו לישראל. כן, שהרמב"ן מתפעל, שתמיד, תמיד, בכל מצב שהוא, הקדוש ברוך הוא עומד בדבר הזה, וזה הבסיס, של הקרבה, כן, אנחנו, אין, כאן לא תחילים לדבר, יש פה עוד דבר נוסף גם. כל פעם שאנחנו באים לדבר עם הקדוש ברוך הוא, זה נכון גם על כל קשר, כן? בוא תאר לעצמך שיש לי חבר שאני מכיר אותו כבר כמה שנים, יום אחד אני אומר, בוא נתחיל מההתחלה. אין דבר כזה. גם אם היה סכסוך, והחלטנו ונפרדנו, והחלטנו להתחבר עוד פעם, אני באיזשהו אופן צריך לטפל בסכסוך, אני לא יכול, אין להתחיל מההתחלה. כל פעם שפנים לקדוש ברוך הוא, אנחנו, יש לנו עסק ישן, עסק ישן, וחלק מאוד משמעותי בשבחים שאנחנו משבחים את הקדוש ברוך הוא, בפסוקי נזמרי, בברכות, בהרבה מאוד מקומות, בעיקר ברכה ושבח, זה אומר, כן, אנחנו קרובים לזה, אנחנו אוהבים את זה, אנחנו שייכים לשם. זה הבסיס הראשון של הקשר, ולהלכה זה עיקר התפילה. ההלכה אומרת שכל התפילה כולה הכוון לא מעכבת, חוץ מברכת אבות, אני לא נכנס לדיון המעשי, שהרמ"א אומר שאנחנו לא חוזרים גם על כוונה לברכת אבות, פעם אחרת נדון בזה, אבל הדין כתוב בגמרא, כאילו זה אומר בעצם, שעצם היחס, וזה חידוש נפלא, באמת, שזה עיקר התפילה, כאילו זה עיקר התפיסה שלנו בקדוש ברוך הוא, זה שהוא חפץ בקשר איתנו, אוהב אותנו, רוצה אותנו, מעוניין בנו, הזכרנו את זה בהתחלה, רוצה אותנו זה לא רק דואג לנו. כן, מדמיין לרגע הרופא שמנהל מחלקה בטיפול נמרץ, הוא מאוד מאוד מסור ודואג לחולים ובודק כל הזמן שהכל טוב. יום אחד החולה עברי עזב את בית חולים, נוסע הביתה, אחרי 4-5 חודשים הרופא מתקשר אליו, תשמע, כבר 4 חודשים לא דיברנו. לא עולה על דעתנו. אין צד כזה. למה? כי הוא, כן, גם אם הוא דואג לו מאוד, הוא לא חבר שלו. כן, זה לא הנושא. זה לא הנושא, אבל הקדוש ברוך הוא לא רק דואג לנו ורוצה שיהיה לנו טוב, הוא רוצה אותנו. הוא רוצה שנהיה שם. שולו יש פעומים בשונו ירואה, כל זרחו חועס פני עודו ינשם. זה כמו שאימא שלי עליה שלום הייתה אומרת, תבואו, אני רוצה לראות אתכם. כן, היא גם דאגה לנו שיהיה לנו אוכל, ושיהיה לנו טוב, ושיהיה לנו זה, הרבה דברים, אבל יש, הקדוש ברוך הוא רוצה אותנו קרובים אליו, וזה התפיסה שלנו בקדוש ברוך הוא, זה, ואני כמו שאמרנו בהתחלה, זה שלמות התפיסה בייחוד השם. זה לא הפשט שאפשר לעלות על הדעת, אני מאמין באלוקים כזה שלא מעניין אותו. הוא יכול לדבר על אלוקים טוב שדואג וכו' וכו', אבל הוא צריך שיבוא להתבקש ממנו. לא, אלוקים, בהגדרה, הטוב אמור להיות אוהב, הטוב אמור להיות חפץ בך. ושוב, יש בזה דרגות שונות ורמות שונות, יש הבדל בין ישראל ללא ישראל, אבל כל אדם בעולם, כל אדם בעולם, הקדוש ברוך הוא מצפה לשמוע את הקול שלו, רוצה לשמוע אותו, כן? ניסה, הקדוש ברוך הוא מיסה לתפילות של צדיקים, יש בחזל, כמובן צדיקים נמצאים במקום עוד יותר גבוה, אבל זה דבר אחד. וזה אלוקי אברום, יצחוק ויעקב, כל הברכה כולה מדברת על היחס, הקשר, שאנחנו מעמידים על זה את הבסיס. זה דבר אחד. הדבר השני זה ברכת אתו גיבור, ושוב, בתפילת 18 זה מופיע בקצר, במתומצת, זה מופיע בהרבה מאוד מקומות בסידור התפילה, בשבחים, בגלל, שהקדוש ברוך הוא דואג ועושה טוב בעולם. למה זה נקרא גבורויס? זה מעניין מאוד, כי העולם שלנו בנוי בצורה כזאת שיש בו מלחמה מתמדת על קיום העולם. כביכול יש כוחות ארץ אדירים, שכל הזמן נמצאים כדי להרוס את העולם, והקדוש ברוך הוא גיבור להחזיק כל הזמן להיאבק נגד הכוחות הארץ האלה, ולכן גם הנוסח של הברכה זה סוי מכנוי פלים ורוי פלחוילים וכו'. כן, יש בגמרא בבסרה, בגמרא בסוגיה, בגדת השרה בברכון, כתוב שם שהגלים הם כוחות אדירים, הגובה שלהם הוא אינסופי, ומה הם רוצים לעשות? להרוס את העולם. וכל גל אומר לחבר, לזה שלפניו, תשאיר לי משהו להרוס, כל גל הוא אדיר, 300 פרסה, גמרא אומרת, זה ממדים אסטרונומיים, כן, אין גודל כזה באטמוספירה, אין כזה, כאלה ממדים, וכל גל אומר לשני, ובסוף מה קורה? אשר שמתי, הקדוש ברוך הוא אומר, אשר שם חול גבול הים. הקדוש ברוך הוא עומד ושומר למנוע, זה ציור לזה שיש בעולם כוחות אדירים של ארס, והקדוש ברוך הוא עומד, וזה זה תפארתו, ככה מפארים את השם, מפארים את השם איך הוא עומד כדי שהעולם יהיה, שהעולם יעמוד על מקומו הטוב והשלום, וזה באמת, בברכה הזאת, גם יש אזכור לכלל ישראל בסוף, כי מצמיח ישוע, ישועה בגדול שייכת לישראל, אבל זה לא הנושא המרכזי של הברכה, הייחוד של עם ישראל, כי הבריאה הטוב בעולם הוא דבר כללי. למה מופיע שם תחיית המתים? למה זה הפך להיות הנושא המרכזי של הברכה? אני חושב שכשאדם מסתכל על העולם ורואה איך שהעולם מתנהל, ובאמת העולם מדהים ביופי שלו ובעוצמות שלה, באמת איך שהטוב בעולם הולך וקודם כל מתקיים וגם מתקדם, כן, הרבה דברים נפלאים קורים, עולה שאלה אחת גדולה מאוד שאי אפשר לברוח ממנה, בקלות לפחות. מה הערך הזה של אנשים שחיים פה 80 שנה, 100 שנה, ואחר כך הולכים? כן? אני, לפעמים יש לי ספק בתוך הלב, האם זה קושייה כל כך גדולה, אבל בברכה הזאת חז"ל הבינו שאי אפשר לצייר את השלמות של העולם, בלי להגיד שהקדוש ברוך הוא חי ומייסי. בלי להגיד שהמוות הוא לא מחלה סופנית. כן, שאנשים, המוות, שיש תחייה סמיס. זה מעניין. כן, אנחנו רואים מלך מימיס ומחיה ומצמיח ישוע. דרך אגב, בעשר סימת שובה, כשאנחנו אומרים את זה, עוברת לנו צממורת. כל השנה אנחנו מסתדרים, כן, אנחנו מכירים את העולם, יודעים שזה הסדר, מכירים את הסדר, ובונים, הקדוש ברוך הוא, יש עתיד, אתה עושית לי תלו ממני, אולי החזירו בי לא עושית לו. אבל בעשר סימת שובה, שזה הזמן שספר חיים וספר מימיסים, אנחנו מרגישים צורך מיד להמתיק את הגלולה, ולומר, לא, מלך מימיס ומחיה, מי חומר חו בעל גבורויס, כן, מלך מימיס ומחיה, אלא מי חומר חו אובו רחמים, זכר יצור אבלי חיים ברחמים. כן, שם אנחנו לא מעיזים לבקש, במקומות אחרים שהוסיפו הוספות ועשר סבת שובה, יש לנו מספיק רקע כדי לבקש, בברכת אובריס אנחנו מבקשים ביד רחבה, וטוב בעיני כל לברך הסמכו ישראל וכל עשר וכל שבע בשלמך, אנחנו מבקשים בספר חיים, ברוך ושלום ופרנוס הטוב, הספרדים הוסיפים וגזרויס, טויבויס, ישויס ונחומויס, כן, כי יש פה רקע מספיק בשביל לבקש, אבל כאן אנחנו רק יכולים להגיד, בקושי, הרקע לא מספיק פה בשביל לבקש, אין פה מספיק, מי חובר יכול, אבו רחמים, זויכר יצור אוב לחיים ברחם. אבל על כל פנים, זה המבנה של הברכה השנייה, והיא, שוב, מי שחסר לו את זה, חסר לו בייחוד השם. כן, מי שלא מבין שהקדוש ברוך הוא פועל בעולם ומקיים את הטוב בעולם, ומוביל את העולם לטוב, ושומר על העולם כדי שהרע בו לא יגבר יותר מדי, ועד תחייה סמייסים, הכוונה היא שהחיים של בני אדם יש להם ערך נצחי. כן, בני אדם הם לא חיים פה, חיים 80 שנה והולכים, לא, בני אדם יש להם קיום לנצח. כן, יש, כמובן אפשר להיכנס לסוגיות, מי מקבל תחייה סמייסים, באיזה רמות, באיזה זה, אבל כן, דרך אגב, עוד חשוב להזכיר, יש מחלוקת משוואלים גדולה מאוד, שרוב ככל רבותינו, מרב סעדיה ועד עד חכמי הדורות האחרונים, נקטו שאוי למבו ותחייה סמייסים זה דבר אחד. זאת אומרת בעצם שהתחייה סמייסים היא נצחית. ודעס הרמב״ם, שתחייה סמייסים היא דבר זמני, שאדם יקום לתחייה, אבל רק כך ימות שוב, ועיקר אוי למבו הוא עולם הנשמות. אנשים לפעמים שואלים, רבו שהיה הרבה פעמים מאיר, מה נפקמיני הגדולה, הוא התחיל, הוא אומר ש... יש גוף, אני ודע הרמב״ן, הוא לא כזה גוף כמו שאתה מכיר אותו, הוא יותר קרוב לאין גוף של הרמב״ם. אני חושב שהוויכוח, עיקר ראש על הוויכוח, הוא לא מה עתיד להיות. על זה נאמר, נחיה ונראה, או נמות ונראה, אפשר לחכות, זה לא כזה נפקמיני. הנפקמיני היא מה היחס שלנו פה לחיים שלנו. חלק מאוד משמעותי בעיסוקים שבן אדם קשורים לחיים, והקדוש ברוך הוא מצפה מהאדם לפעול פה בעיני העולם הזה, כן, אם זה אוכל, ואם זה פרנסה, ושמירת הבריאות, ושלום בית, ועוד הרבה דברים, כן, הרבה עיסוקים יש לאדם, אומרים לאדם, תדע לך, מה שאתה עושה בעניין הגוף, כמובן יכול להיות גם שאתה עושה דברים לא טובים, גם חטאים עושים, אבל הדברים הטובים שאתה עושה, הם נצח. איזה צורה הנצח הזה יתפוס, זה כבר פחות באמת חשוב. אבל תדע לך, יש קיום לנצח לפרנסה של האדם. הזכרנו כאן... גמרא בברוכז דף י"ז, גמרא מפורסמת מאוד, אוי לו מבוא אין בו, לא יאכיל אבל אשתי וכולי, לצדיקים יושבים ואת רויסם ברוישם, אז הרמב״ם כדרכו מפרש, את רויסם ברוישם, זו הדיו שקונו פה אוי לו מזה, אבל רבנו הארי כותב, את רויסם ברוישם, אלו נשותיהם. אני אסביר במושגים שלי, כן? האדם הרי נברא בשביל לדבר, לא לחינם קוראים לו מדבר, זה השם שלו הרשמי. וכך כתוב גם באונקלוס, בתחיל הסתורו, ואיפך באפו בני שמס חיים, ואי אדם לנפש חיו, אומר אונקלוס, לרוח ממלא לו. עיקר האדם זה הדיבור, ודיבור זה לא רק הוצאת מילים מהפה. תקשורת. עכשיו יש הרבה, לכל אדם יש הרבה סוגי תקשורת שהוא מנהל, התקשורת המשמעותית אצל רוב בני האדם זה התקשורת הזוגית. זה האדם בא לעולם הבא, לעולם שיש בו גוף, עולם שיש בו, כן, הוא בא עם התקשורת שהוא בנה פה בעולם הזה. זה כולל גם עוד, אם יש לאדם חברים ותלמידים וכולי, או חלילה, אם הוא עשה טעויות, כן, כל הדברים. אבל כל פנים, הברכה השנייה של 18, ושוב, אפשר למצוא את זה בהרבה שבחים שאנחנו אומרים, משבחים איך הקדוש ברוך הוא מקיים את העולם, וזה בעצם אומר, אלוקים מייצג את הטוב, טוב פירושו, קיום העולם, במובן הפשוט של המילה, וזה מה שנקרא מידה של גבורס, למה זה נקרא גבורס? כי זה שהקדוש ברוך הוא עומד מול כוח הארס האדיר והגדול שקיים בעולם. הברכה השלישית, עוד פעם? מעריצים זה אומר שהוא חזק. מפאר שזה יפה, שזה מכוון לטוב. כל אחד מהזוגות צריך, יש פה שניים, צריך עקרונית היה לפרש מה זה מבורכים או משבחים, מה זה מפוארים, מעריצים, אני אגיד לך, זה קל לי יותר להגיד. מפאר, זה להציג שזה יפה, כי זה מכוון לטוב, ושזה חזק. כאילו, אם היית אומר, תשמע, יש כוח של ארס במשקל של 5 קילו, והקדוש ברוך הוא עומד מול זה. נו,
לא, יש בעולם, וזה באמת מדהים, אתה מסתכל על העולם, אתה רואה כמה, כמה אופציות של ערס יש בחיים של בן אדם, כן? גם אפילו בגוף האדם. אתה יודע שבממוצע מדי יום מתפתחים בכל אדם, אצל כל אדם בריא 600 גידולים שהגוף ידע לטפל בהם. כל אדם בריא מדי יום 600 גידולים שיכולים תיאורטית להרוג אותו. אותם דברים שקורים חס ושלום, זה אותם מקרים שבהם הגוף פספס ולא הצליח להתגבר. אבל יש מנגנון של חיסון שהקדוש ברוך הוא טבע בעולם, שמתנהלת מלחמה מתמדת. על מה המלחמה? מה הנושא? שאני אחיה. גם אתה. אבל כן, שבני אדם יהיה להם מקום. והסיפור הזה הוא הסיפור הכי יפה. כן? אז לכן אומרים, מפארים, זה כמה זה יפה, וכמה זה חזק, כן? שוב, הכל תלוי כמה אתה מבין את הצד של הסיכון שקיים, כן? אחד הדברים הנפלאים בעולם, דרך אגב, זה הדבר שאני, מלאך המוות הוא יצור, איך יקרא לזה, יצור מוכשר. הוא עובד הרבה שנים כבר. הרבה מאוד שנים הוא עובד, ואף פעם הוא לא, אף פעם הוא לא מתפשל. כן, אין...
100%
הצלחה. 100% הצלחה, כן, אני יודע. 100% הצלחה. אז למה, איך העולם עדיין קיים? התשובה היא שהקדוש ברוך הוא יצר בעולם כוח אדיר לא פחות, והכוח של, 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 של פריה וריבה, שאנשים יולדים. זה לא יאומן, כן? אני מפרש לעצמי ששלוש עבירות נשים מתות בשעת לידתם. למה? התשובה היא, הם יצאו להילחם במלאך המוות. זה לא פשוט. כן? זה הדרך היחידה, כי באופן עקרוני, כמה אנשים שיהיה, בוא נדמיין שיש עכשיו פי 300 מהאנשים שיש היום, פי 3,000. למלאך המוות זה לא מסובך. הוא גומר את כל האנשים. רק מה, שנוצרים כל אותם אנשים חדשים. אז זה כוח נפלא שהקדוש ברוך הוא יצר בעולם, שהוא מנצח את הארץ. כן?
מה המברכים
ומשבחים
קשור לברכה הראשונה?
הברכה היא הקרבה, הקרבה, הקרבה וקבלת השפע. זאת אומרת, זה שאנחנו מקבלים שפע, וגם שאנחנו מזוהים, כן? אנחנו מזוהים עם זה, זה קרוב אלינו.
למה זה שבח שמשבחים, אם הקדוש ברוך הוא ברא את הרגע, שהוא מנצח אותו, הוא עצמו ברא את זה, אז כאילו, מה עסקו בזה? אם זה משהו חיצוני?
לא, לא, אתה שואל... את השאלה שלך אפשר לשאול בשתי צורות, אני רוצה לענות על שתיהן. הצורה האחת זה לשאול, כאילו, אם הוא ברא את זה, אז זה קל לו להתגבר על זה. זה השאלה שלך. או שמי ביקש ממנו לברוא את זה? התשובה היא שזה הסוד של הבריאה. הטעם של הבריאה הוא בזה שיש פה, יש פה, יש פה מאבק. נגיד את זה בשפה קצת לא יפה, אני לא מתכוון למילים במלוא מובנם, אבל זה קצת, החיים היו משעממים מאוד בלי המלחמה הזאת. אבל זה לא משעמם במובן שמה אני אעשה, אני יכול אפשר לכתוב, אין גם, לא יהיה גם מה לכתוב בספרים, כאילו, לא אפשר ללכת לקרוא ספר. אבל הנושא הוא שלא הייתה משמעות לקיום של האדם, הקיום של האדם, אנחנו שותפים למאבק הזה, אנחנו חלק מהסיפור. חלק מהסיפור, וחנה, חזל ביטו את זה בעוד חריף, אין הקודש ברוך הוא מייחד שמו יעל אורו. נכון שהקודש ברוך הוא ברא את הרע, אבל בלשון הרמח"ל הוא ברא, אז הכוונה היא נותן לו מקום בעולם, נותן לו אפשרות, אבל הקודש ברוך הוא לא מזוהה עם זה. לצורך העניין, כשרבקי מרגיש ש... לא מרגיש, כן, שבאו הרומאים להרוג אותו, אז הוא לא מרגיש שהקודש ברוך הוא בא להרוג אותו. הם רשועים, והם, נכון שהמבנה הזה שיש מקום לרשועים בעולם, ושיש, הוא מרגיש שהקודש ברוך הוא נמצא איתו, כן, הקודש ברוך הוא יושב יחד איתו ובוכה על זה שהורגים אותו. כן, אין הקודש ברוך הוא מייחד שמה לא רואה. כן, הדבר השלישי, הברכה השלישית, שהיא מקדישים וממליכים, סל שזה נמצא בקדושה, כן, הקדושה מתחילה בקדוש ומסתיימת בהמלוך, אבל המשמעות של קדוש ושקדושה זה המוחלטות של אלוקים. הקדוש, כמו שאמרנו שבוע שעבר, ומצווה לפרסם, לדעתי, מצווה לפרסם שזה כך. קדוש פירושו טוב, אבל טוב מוחלט, טוב מלא, טוב בלי, לא באופן יחסי וכו'. זה בעצם הסיפור. זה מה ש... מגדיר את האלוקים כאלוקים, שאנחנו עומדים מולו ב- 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 באימו, באירו, ברטט ובזיע, זה שיש פה משהו, כן, ככה בעולם אנחנו פוגשים, אני יכול לפגוש בן אדם שיותר חכם ממני, יותר טוב ממני, אז אני מרגיש שהוא קצת יותר טוב בזה, אני קצת יותר טוב במשהו אחר. אין, העולם מלא בדברים יחסיים. יש טוב, וזה באמת יסוד אמונת הייחוד, שכל הטוב בעולם, כל הצדדים החיוביים בעולם, יש להם שורש אחד של טוב מוחלט. זה פירוש המושג אלוקים בעצם. כן? האדם הלא מאמין לא מכיר את המילה קדושה. הוא לא מבין את המילה קדושה, כי הטוב שהוא מכיר, הוא גם חי בעולם של טוב ורע. הוא גם יודע שזה טוב להתייחס יפה לשכן, וזה לא טוב לריב איתו. הוא גם יודע שלגנוב זה רע, ולעשות את השור הסבד זה טוב. אבל המיוחד בתפיסת אמונה, זה אומר שיש לכל הטוב בעולם יש שורש. הרמח"ל כותב את זה בפרק ב' מחלק א' של ספר דרך השם, הוא כותב את המשפט הזה, שכל ענייני השלמות בעולם, הם מתייחסים אליו יתברך כענף אל השורש. זאת אומרת, במילים פשוטות, הטוב בעולם יונק משם, ויש שורש של טוב, שהוא טוב מוחלט. הטוב הזה הוא מעל לכל הגבולות, ועד כדי כך שאין לנו מילים להגיד אותו, לא רק לנו, גם לשרפים, אלא להגיד קדוש. אבל זה מאוד מאוד משמעותי הדבר הזה, כי זה באמת האלף בית של, של, של אמונה. עכשיו, כשאנחנו אומרים בן אדם מאמין, פירושו, אדם שמבין שלטוב בעולם יש שורש אחד מוחלט, ויש טוב מלא, ומשם כל הטוב יונק. זה אומר כמה דברים, זה אומר שאם אנחנו רוצים להשיג טוב, אנחנו צריכים לפנות לשם. זה אומר שהטוב בסופו של דבר מנצח, בגלל שיש לו שורש, כן? לרע אין מקור. כן, בעוד נדמיין שני אנשים שמנהלים מלחמה, לאחד יש חשבון בנק, להוציא משם כסף, ויש שם 5,000 שקל, ולשני יש כמה מיליונים. אנחנו מבינים שהצד של המיליונים הוא ינצח. למה הוא ינצח? כי יש לו, כן, הנשק נגמר, ואפשר לקנות חדש, כי יש עוד כסף. החשבון שלו לא נגמר. החשבון של הטוב בעולם אף פעם לא נגמר, כי מקור הטוב הוא נצח, הוא מוחלט. וזה הדבר שבעצם מה שמגדיר את האלוקים כאלוקים, זה הדבר הזה. כן? לכן האסרופים, שהם הגבוהים ביותר בסולם של התפיסה שאנחנו מדברים עליהם, הם מדברים על אלוקים, אומרים קדוש, קדוש, קדוש. קדוש, אומר אבן עזרא, יש פירוש אחר שמופיע בקדושה דה סידרה, בהובל לציון. אבל אומר אבן עזרא, קדוש, קדוש, הכוונה היא, זה, אומרים את זה 3 פעמים, כי זה בא לבטא שהם רוצים לומר את זה כל הזמן. כאילו בלי גבול, כן? תגיד קדוש, קדוש, כל החיים שלך תמשיך להגיד קדוש ולא תגמור. אז כדי לבטא את זה, אומרים 3 פעמים קדוש ו3 בתלס זימנה וחזוק. אז זה המשמעות. הכוונה היא שזה באמת בלי גבול. כל קדושה אחרת שאנחנו משתמשים בחיים שלנו, בסידור התפילה, בתורה, בחיים, כן? שבס יום קדוש ויום טב זה יום קדוש, ויש כהנים הם קדושים וישראל הם קדושים, וארץ ישראל היא מקום קדוש ובית הכנסת הוא מקום קדוש. כל הקדושות האלה, הכוונה היא שיש בעולם שלנו גילויים, כמובן מועטים ויחסיים לאלוקות. כן? שבס יום קדוש כי הקדוש ברוך הוא נמצא שם. יום טב הוא יום קדוש כי אנחנו נמצאים עם השם ביום טב. בבית הכנסת הוא מקום קדוש כי הוא מקום שבו עובדים את הקודש ברוך הוא. וסמי קדוש כמובן הוא מקום קדוש שהוא נועד לעבוד את השם והשכינה שורה בו. יש הבחנות שונות לקדושה, ובסופו של דבר כל קדושה היא הופעה אלוקית. שבס, כל שבת, פירושו שבשבת אנחנו נמצאים עם השם 24 שעות. כמובן רמת הנוכחות של השם בחיים שלנו בשבת היא איך עוד מ-60. כן, רב צדיק הכהן מלובלין אמר שאיכות בשישים, הכוונה היא הכי מעט שאפשר, שעדיין הוא מורגש. כן, לא בטל ב-60, אלא אחד ב-60, הכוונה היא 1 ב-59. אחד מתוך 60. זה אומר, יש איזושהי תפיסה של אלוקות שאפשר להשיג, שכל אחד מאיתנו יכול להשיג בשבת, בתוך הצ'ונט והדגים והגלידה. כן, חוץ מזה, 59 חלקים על התורים זה גשמיס, לא מה זה רגיל. אבל יש משהו שאפשר לתפוס, ולגמר את השבס, אנחנו צריכים להיפרד, מנסים למשוך, וי נויה משם אלוקינו עלינו, כך כתוב בארי, שזה הכוונה של וי נויה משם אלוקינו עלינו, שהאור של השבס תישאר קצת. שוב, זה לא צריך את הפשט בפסוק בתהילים, אלא קשה. נתקען המנהג, הסדר, לומר את זה בבית השבס, לזה מתכוונים. והנה משה אלוקינו עלינו, שהאור של השבס יישאר, ומכוח זה נדע לעשות נכון את המעשים שלנו כל השבוע כולו. אבל לכל פנים, זה בעצם הברכה השלישית מעמידה את היחס המהותי והבסיסי של כל אדם כאילו כלפי אלוקים. מה פירוש? אלוקים זה מי שהוא מלך, שולט בעולם, מנהיג בעולם, מעוניין בעולם, והוא קדוש, הוא אינסופי, הוא מוחלט, הוא טוב מוחלט, ולכן משם מגיעה החובה הפשוטה. אפשר לנסח את החובה לעבוד הקודש ברוך הוא בעוד צורות. היה יהודי, שכולם קראו את הספר עליו, היה יהודי יקר מאוד בירושלים, בארצות הברית, אחר כך בירושלים, שכל החיים שלו, הכותרת שלו הייתה, זה All for the Boss, הכל לאדון הכל. אבל זה סגנון אחד, הסגנון של מלך ושל קדושה ומלוכה, זה אומר, אני עומד מול מקור הטוב, אני בהכרח אני נכנע ומתבטל ומקבל את ההוראות שנותנים לי. שוב, מה שרצינו להגיד זה שכל השבחים שאנחנו משבחים בפסוק דה זמרי, בזמירס, וכל אחד, כל השבחים מחולקים לשלושת השבחים, לשלושת החלוקות האלה. החלק האחד זה הקשר של הקדוש ברוך הוא איתנו, האהבה שלו אלינו והקרבה שלנו אליו, זה סוג אחד. הסוג השני זה העובדה שהקדוש ברוך הוא מייצג ופועל למען הטוב בעולם, שזה החלק השני, והחלק השלישי זה העובדה שהוא אינסוף, שהוא גבוה מעל גבוה, ואיך אומר הפסוק, כי גבוה מעל גבוה שומר, הוא גבוהים עליהם, ועל כן, כי אלוקים בשמיים ואתה על הארץ, על כן יהיו דבריך מעטים. שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו, שנזכה תמיד גם לשבח אותו, אבל גם לתפוס את הדברים נכון ובשלמות, ולחיות איתם נכון.
אפילו לא אמור להיות שקודם אתה הקדוש אחר המחיימים סיבה,
אני קצת הנהגתי בשאלה הזאת, אתה שואל שאלה מאוד מאוד נכונה, אבל ההנחת, לפחות הברכה הראשונה, אפשר להתייחס לזה כאל סולם, אבל אני חושב שהברכה הראשונה, המקום שבו אנחנו ניגשים להשם, זה כמו שאני פוגש בן אדם, אני לא אומר לו, אתה החכם, אני מתחיל לו אחי וראי. הקשר הוא הנקודה הראשונה, ואני אגיד עוד משפט, לו יצויר שהקדוש ברוך הוא לא היה קשור אלינו, לא היה מה לפנות אליו. אם הייתי מספר שיש אלוקים גדול ונפלא, אבל אין לו, לא, אתה לא מעניין אותו. וסתם, אחת הכפירות החמורות, זה ההנחה שבני אדם לא מעניינים את הקודש ברוך הוא. הכי חמור זה שאני חושב שהוא לא מעניין את הקודש ברוך הוא, כי האחרים זה פחות קריטי. אבל ההנחת היסוד זה שהקודש ברוך הוא עסוק בנו, אכפת לו מאיתנו, הוא רוצה אותנו, הוא שמח בנו, כן, זכור לטוב אותו האיש ורב שמשון פינקוס שמו, היה לו יכולת שלנו אין, הוא גדל באמריקה, והיה לו שפה שהוא יכול להשתמש בה. הוא אמר, אתם יודעים מה הפירוש של היהודי? יהודי זה אדם שהולך ברחוב, אתה רואה שהוא באמצע סיפור אהבה. משהו, אתה מבין, הוא לא בדיוק נזהר כשהוא עובר את הכביש, כן, הוא באמצע סיפור אהבה. אבל צריך להיזהר בכביש.
יש בקדושה משהו
מיירד? מה?
יש בקדושה
משהו מיירד? כן.
העירה
שייכת לקדושה ולמלוכה ולא לברכה. כי זה מוחלט. זה אינסופי, זה מוחלט. זה גבוה ממני בהרבה. זה נוי. במקום אחר חזל, המקובולים מעמידים, אני לא יודע אם זה כתוב כבר בחזל, או שרעור או מעמיד, הגודל, הגיבור והנור, כנגד אבות גבורות ו... כן. הברכה השלישית מביאה את הנרות. הרגע עולה בדעתי שלה ואין לי עליה תשובה, למה משתחווים בברכה הראשונה? אולי שבוע הבא נענה על זה, לא יודע. אין לי כרגע תשובה. אני לא חושב, רשי לא כתב ככה. רשי אומר שכל מקום שאתה מוצא גדר קדושה, שם אתה מוצא גדר ערווה. רשי לא אומר שקדושה זה גדר ערווה. הכוונה היא שאם אתה שואל איך זה מתבטא במציאות, אחד הדברים שמתבטא זה שדברים של טומאה נעלמים. זה לא עצם הקדושה.
כמו
אף אחד לא יעלה על דעתו שפירוש המילה קדוש ביחס לקדוש ברוך הוא זה הכוונה שהוא פורש מן העריות, זה לא...
איך מסבירים את הפסוק לא
תהיה אישה? דיברנו את זה שבוע שעבר, אבל אני אגיד בקצרה, הראשונים הסבירו את זה בהרבה מאוד אופנים. באופן פשוט, המושג קדושה זה לקוח מתפיסה של אלילים, עובדי אלילים שראו את הזנות כחלק מעבודת אלילים. ולכן הם קראו לזה קדושה. אבל התורה יבטא את השם לדרך גנאי, ככה הראשונים כתבו. אבל אפשר לפרש בעוד דרכים איך הקשר. כי זה התחלה... אני חושב שאולי נכון גם הסולם נכון פה. זאת אומרת, אנחנו מתחילים לדבר על ההופעה שלו פה בעולם, אחר כך מדברים על המוחלט. אתה עולה, אתה עולה, אם אתה רוצה, אתה נמצא בתהליך, בסולם של עלייה. אתה מתחיל בקשר, ברלוונטיות שזה אליך, אתה עולה להופעה הכללית של זה, אחר כך אתה אומר, בפסגה מדובר על משהו שהוא גבוה מעל גבוה. ככה אני חושב. כן.
מה בחיים מייסים, כמו שמשפחים את השיר והדברים שאנחנו רואים, חיים מייסים זה מייל או שזה ככה,
אתה קורא אמונה, משהו שיכול, אמת, אבל עם ההנחה, שוב, ההנחה של מתקני התפילה, שבלי זה אנחנו לא יכולים לסיים את הברכה.
מתחילים, זה חיים מייסים
בברכה. כן, 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 בלי זה הכוונה, התכוונתי לסיים, לא התכוונתי לסיים בסוף, אבל הברכה, הרעיון הוא לא שלם. איך אומר, קהלת לועג לדבר הזה, כן, האדם הוא חכם גדול, והוא יכול, חכם עיניו בראשו, והוא רואה איך להיזהר, מרוב הסכנות, חוץ מהסכנה העיקרית, שמנה אין לו דרך להיזהר. ככה קהלת מציג את זה, כאילו, מה החוכמה? כאילו, מה? עוד פעם? כן, כן. קהלת אומר את זה בלעג, כאילו, אנשים, החברה האנושית יוצרת המון המון כלים כדי להיזהר ממחלות כאלה, מחלות כאלה ובעיות כאלה, בעיות כאלה, אבל אף ממשלה בישראל לפחות לא הציבה לעצמה את היד לפתור את בעיית המוות. לא, לא, אם יצליחו לדבר. למה יעקב אתה שואל?
למה
לא
אלוקי
ישראל? השם היותר ברור. אני חושב, כן, אבל אני חושב שאלוקי ישראל זה אלוקי העם. זה גם נכון שיעקב אבינו נקרא ישראל. אבל רוצים לדבר על האבות, על האנשים. אברהם, יצחק ויעקב. ולכן מדגישים יעקב ולא ישראל. גם נכון שהוא גם נקרא ישראל, וישראל יכול להתפרש האלוקים שלנו. ואנחנו אומרים אלוקינו, וזה הכוונה אלוקי ישראל. לא צריך להגיד אלוקי ישראל כשאני מדבר. כן, כמו שכשאני אומר, אני אומר לך שלום, אני שמח לראות אותך, אני לא אומר, אליהו אומר, פרק, אני שמח לראות אותך. ואחר כך רוצים להדגיש, שמדברים על האבות שלנו, אברהם, יצחק ויעקב.
איפה הקשר?
כן, כן. אני אגיד, יש לשון ברשי, בפרשת כסיסו, כתוב שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, לך רד כי שיחת עמך. ורשי מביא, אני חושב שזה חז"ל, אני לא זוכר איפה. כל גדולה שנתתי לך, לא נתתי לך אלא בעבור ישראל. משה רבנו, כל מה שיש לו זה בשביל עם ישראל. אבל אברהם אבינו, הקדוש ברוך הוא לא אומר ככה. הוא אומר לו, כל גדולה שנתתי לישראל, לא נתתי אלא בשבילך. לנו יש בזכות אברהם, יצחק ויעקב. אברהם בעיקר, אבל...
חלק מהברכה לא מדבר על הקשר. הגדול הגיבור והנורא.
אני חושב שהכוונה הגדול גיבור ונורא זה שהוא פועל איתנו בדרכים האלה. לכאורה, ככה ודאי פירשו, אבל צריך לעיין אם זה מוכח בפשט.
לא, במה זה שונה? ברכה שנייה?
לא, ברכה שנייה מדובר על הטבע הכללי. אין שם כמעט התייחסות לסיפור ההיסטורי היהודי המיוחד. גם עוזר לעם ישראל מושיע ומגן על עם ישראל, מוגן אברהם. הכוונה היא, הברכה הראשונה עסוקה ביחס האישי שלנו, אישי לאומי, אנחנו כיהודים, והיחס שלנו עם הקדוש ברוך.
מה הייתה הטענה של דוד המלך שהוא
רוצה להתענה שום דרך שם? שהעם מורכב לא רק מאברהם, יצחק ויעקב, אלא גם מדוד, והוא צודק. לא לגמרי, הוא צודק במובן הזה. יש ברכה שנקראת, אנחנו אומרים, בברכת הפטרה, מגן דוד. עם ישראל כמציאות שלמה כוללת גם את המלכות, ודוד הוא המלכוס. אבל לא זכינו שהמלכות תהיה שלמה לגמרי. בחזל יש תיאור שהקדוש ברוך אומר לו, תעמוד בניסיון, ניתן לך ניסיון. הכוונה היא שהמלכוס בישראל יש אופציה שהיא נופלת. אז לכן דוד לא מופיע יחד עם הדברים, אבל הוא צודק בטענה שלו העקרונית. עם ישראל כשלמות צריך גם מלכוס. לכאורה, אלוקינו הכוונה היא ביציאת מצרים. אלוקינו הכוונה היא ביציאת מצרים. אני לא יודע לענות לך, אבל אני חושב שאלוקינו הכוונה היא ביציאת מצרים. כך כתוב בחומש. ולוקחתי אסכם לי לאום, ואויסי לוחם לאלוהיקים, וידעתם כי אני אבי אלוהיקיכם, אבל אויסי אסכם מתחת סבלוס מצרים. כן, בסדר. Thank you.